קידושין, דף עין ה', תחילים בעזרת השם, דף עין ד' עמוד ב', שורה חמישית מלמטה, במילים תנו רבנן. מספר רבי אבין במדרש רבה, ספר ויקרא, פרשה כ"ד אות ח', משל לבני מדינה, שהיו מאוד מאוד מחבבים ומכבדים את המלך, ועשו שלוש אתרות למלך, הכינו שלושה כתרים למלך, והביאו לו כתרים יקרים, מפוארים. מה עשה המלך? נתן בראשו אתרה אחת. ומרוב חיבתו לבניו, נתן שתיים בראשם של בניו. לעצמו לקח כתר אחד, לבנים הוא נתן שניים. כותב המדרש דברים מבהילים על מעלתם וחיבתם של עם ישראל אצל הקדוש ברוך הוא. כך בכל יום ויום העליונים מכתירים להקדוש ברוך הוא שלוש קדושות. הרי כולנו אומרים שרפי קודש, משלשים לקדוש ברוך הוא קדושה, כמו שנאמר וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 השם צבקות מלוא כל הארץ כבודו. אומר המדרש, מה הקדוש ברוך הוא עושה? נותן בראשו קדושה אחת ושתיים בראשן של ישראל. הדאוד הכתיב, וזה מה שנאמר בפסוק, פעמיים שהקדוש ברוך הוא מכתיר את עם ישראל בתואר קדושים. פעם אחת אומר הפסוק קדושים תהיו, ופעם שנייה אומר הפסוק ויהייתם קדושים. איך זוכים לכתר הזה, לאתרה הזאת, לקדושה הזאת? נאמר שם באות וב, אמר רבי יהושע בן לוי, כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אדם גודר את עצמו שלא ייכשל ולא יחטא בדבר ערווה. אז זה בפני עצמו דבר נפלא מאוד. הוא זוכה לנקיות, הוא זוכה להישאר שמור. זה מעלה גדולה מאוד. אבל אומר המדרש, לא רק שהוא זוכה להישמר, לא רק שהוא זוכה לנקיות ולטהרה, אלא במקום כזה אתה מוצא קדושה, הוא מתרומם, הוא זוכה לאתרה, הוא זוכה לכתר, הוא זוכה לקדושה. איפה מצאנו? מביא רשימה של פסוקים. אחד מהפסוקים הוא מביא ברשימה שהתורה נותנת לכהן גדול, עם איזה אישה אסור לו להתחתן. אסור לו להתחתן עם אלמנה, ואסור לו להתחתן עם גרושה, ואסור לו להתחתן עם חללה, שאבא שלה הוא כהן והוא התחתן עם אישה שאסורה לכהן, אז הבת היא חללה, מתחללת מהכהונה, ואסור לו להתחתן עם זונה, את אלה לא ייקח. אומר הפסוק בהמשך, ולא יחלל זרעו בעמיו. זאת אומרת, שהוא יגדור את עצמו מן הערווה, מנשים שאסורות עליו. ומה מיד אחר כך כתוב? לא רק זה שיש לו גדר ערווה, אלא אתה מוצא כאן קדושה, כי אני השם מקדשו, ממשיך הפסוק. שאלת השאלה, מה זאת אומרת ולא יחלל זרעו בעמיו? הפירוש הוא שאם הוא כן מתחתן עם אישה שאסורה לו, אז כמו שכבר אמרנו, הבן או הבת מתחללים מן הכהונה, הופכים להיות חלל. אבל לא רק זה. אם היינו רוצים לומר רק על בניו שהם חללים, היה מספיק שיהיה כתוב ולא יחל זרעו בעמיו. למה כתוב ולא יחלל עם תוספת למד? זה בא ללמד שאפילו האישה מתחללת מהכהונה. אם היא בת כהן, היא אסורה מעכשיו הלאה בתרומה, ואפילו אם היא לא בת כהן, אסור לה יותר להתחתן עם כהן. אומרת הברייתא, כמו שמצינו אלמנה לכהן גדול, שביאתו של הכהן גדול הייתה בעבירה, והאישה מתחללת, כך כל ביאה בעבירה, האישה מתחללת. לא דווקא כהן גדול, לא דווקא אלמנה, אלא בין 9 שנים ויום אחד שביאתו ביה, אם הוא אסור בבת ישראל, והוא בא אליה באיסור, פוסל אותה מהכהונה, מביאים כאן רשימה של הפסולים. גר, סתם גר, אז הוא אסור בכהנת, אבל הוא מותר בבת ישראל. כאן מדברים על גרים כאלה שאסורים לבוא בקהל. אם זה גר עמוני, או מואבי, או מצרי, או אדומי, או קוטי, או נתין, הם כל אלה גרים שאסורים לבוא בקהל. וכן, חלל, שדיברנו עליו, שאביו הכהן התחתן באיסור עם אישה שאסורה לכהונה, אז הוא חלל, והוא נאסר דווקא בכהנת. אבל האמת היא שגם אם הוא מתחתן עם בת ישראל, הוא מחלל אותה מהכהונה. או ממזר שאביו התחתן באיסור עם אישה כזאת שלא תופסים לו בקידושין, הבן שנולד הוא ממזר, שבאו על הכהנת, או על הלוויה, או על בת ישראל, פסלו אותה מן הכהונה. אסור לה להינשא לכהנים, ואם היא בת כהן היא אסורה בתרומה. למה? לומדים את זה מאלמנה לכהן גדול. כמו שכהן גדול, אם הוא מתחתן עם אלמנה, ביאתו בעבירה וכתוב לא יחלל, שהוא מחלל את האלמנה מן הכהונה, ככה גם כל הפסולים פוסלים בביאתם מהכהונה. רבי יוסי חולק ואומר, הוא לומד אלמנה לכהן גדול, לא ביאתו בעבירה מחללת את האלמנה דווקא, אלא שים לב שם נקודה נוספת, גם זרעו פסול. אם יוולד ילד מאלמנה שהתחתנה עם כהן גדול, הילד גם כן נפסל, הוא גם נהיה חלל. אז אם כן ילמד מכאן, כל שזרעו פסול, אז הוא מחלל בביאתו. מי למשל? כל הרשימה שהבאנו. אבל יש אחד ברשימה שהוא יורד. מצרי. דור שני. התורה אומרת שמצרי שמתגייר אסור עדיין להתחתן עם בת ישראל. נולד לו בן, הוא אומר להתחתן עם מצרית למשל, נולד לו בן, גם הבן הזה אסור עדיין להתחתן עם בת ישראל. אבל דור שלישי יבוא להם בקהל השם. אם כן, אם יש לך מצרי דור שני שהתחתן עם כהנת, לוויה או בת ישראל, אין זר או פסול, ולכן הוא גם אינו פוסל אותה מן הכהונה. זה דעת רבי יוסי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, גם אני לומד שהאישה מתחללת מאלמנה לכהן גדול. אבל שים לב לעוד נקודה שם. כשכהן גדול מתחתן עם אלמנה באיסור, לא רק הבנים שלו מתחללים ונהיים חלל, אלא גם הבנות מתחללות ונהיות חללות, חללה. אז דווקא אם לא רק הבן מתחלל, אלא גם הבת מתחללת, כזה סוג ביאה בעבירה פוסלת את האישה מן הכהונה. אבל כל שרק הבן מתחלל, אבל הבת לא, ולכן אתה נושא ביתו, אז האישה בעצמה גם לא מתחללת מן הכהונה. אתה נושא את אלמנתו, היא מותרת לכהן. ואת מי זה בא לרבות? גר עמוני וגר מואבי, שחכמינו זיכרונם לברכה דרשו, דווקא עמוני לא יבוא בקהל השם. זכר, אבל עמונית נקבה מותרת, כמו שמצאנו נעמה עמונית, שהייתה גיאורת והייתה מותרת. וכן מואבי, זכר, דווקא הוא אסור לבוא בקהל השם, אם הוא מתגייר. ולא מואבית, כמו רות המואביה, שהייתה גיאורת והייתה מותרת לבוא בקהל. אם כן, מכיוון שאתה נושא ביתו, אתה נושא אלמנתו. ורק בשאר הדברים ברשימה, שהביאה היא פסולה, והיא אתה נושא לא רק את בנו, אלא אפילו את ביתו, אז באמת היא נפסלת בביאה הזאת, והיא אתה נושא אלמנתו, היא תהיה אסורה לכהן. מבאר את הגמרא, כמו שכבר הסברנו, את ההבדל, מהי איקה בין התנא הראשון, תנא קמא, ובין רבי יוסי. אמר רבי יוחנן, ההבדל הוא דור שני של גר מצרי. מצרי שני. האם הוא פוסל את אשתו לכהונה? זה ההבדל, זה איקה ביניו. התנא הראשון סובר, כן, הוא פוסל. מצרי שני שבעל בת ישראל פוסל אותה מן הכהונה. רבי יוסי סובר שלא. כי הרי אין זרעו פסול, כי מצרי שני שמתחתן עם בת ישראל, הבנים שלו נהיים דור שלישי שכבר יבוא בקהל השם, הם לא פסולים. ולכן, מצרי שני לא פוסל בת ישראל מן הכהונה. ושניהם, גם התנא הראשון וגם רבי יוסי, לא למדו את השיטה שלהם, אלא מכהן גדול שאסור באלמנה. ששם אומרת התורה, ולא יחלל זרעו, שכמו שהוא מחלל את זרעו, כתובה אות למד, כדי ללמד שהוא גם מחלל את האישה מן הכהונה. נתנה קמה סובר, כמו כי כהן גדול באלמנה. מה כהן גדול שפוסל בביאתו באלמנה, שביאתו בעבירה, הוא הרי אסור באלמנה. וכבר אתה רואה שהוא פוסל בה, הוא פוסל אותה מן הכהונה. אף כל שביאתו בעבירה פוסל. אפילו אם זרעו אינו פסול. כמו מצרי שני. רבי יוסי סובר שצריך שזה יהיה יותר דומה לכהן גדול באלמנה. כי כהן גדול באלמנה. מה כהן גדול שפוסל באלמנה, שזרעו שנולד מהביאה הזאת, הוא פסול. לא רק שזה ביאה בעבירה, אלא זרעו נפסל. אז אותו דבר. ואתה רואה שהוא פוסל את בביאתו את האלמנה, שהוא אוסר אותה בכהונה, אז אותו דבר, אף כל שזרעו פסול, רק הוא פוסל בביאתו, וזה בא למעט להפוק עם מצרי בדור שני, שהבן שלו כבר יהיה מצרי שלישי, שהוא מותר לבוא בקהל, אין זרעו פסול, דאמר קרא, התורה אומרת, בנים אשר יוולדו להם, למצרי וגם לאדומי, גר אדומי, דור שלישי יבוא להם בקהל השם. ולכן, מכיוון שאין זרעו פסול, הוא גם לא פוסל אותה מן הכהונה. ורבן שמעון בן גמליאל שאומר, כל שאתה נושא לא רק בנו, אלא את ביתו, אתה נושא על מנתו. וכל שיהיה אתה נושא את ביתו, יהיה אתה נושא את על מנתו, מה הוא חולק על רבי יוסי? מה איקה בין רבי יוסי לרבן שמעון בן גמליאל? אמר אולה, ההבדל שביניהם זה בגר שהוא המוני או מואבי, לפי דעת. רבן שמעון בן גמליאל, אם הוא בעל בת ישראל, הוא לא פוסל אותה מן הכהונה. וזה איקה ביניו. רבי יוסי שאומר, אם זרעו פסול, הוא פוסל אותה כאן, גם גר עמוני או מואבי, זרעו פסול. כי בנו יהיה פסול, כי הוא יהיה בן של גר עמוני. אבל רבן שמעון בן גמליאל סובר, לא, דווקא אם כל זרעו פסול, גם הבן וגם הבת, הוא פוסל אותה מן הכהונה, אבל כאן שביתו תהיה מותרת לבוא בקהל, לא כל זרעו פסול, לכן הוא לא פוסל אותה מן הכהונה. ושניהם לא למדוע אלא מכהן גדול באלמנה. רבי יוסי סובר, כמו כהן גדול באלמנה, מה הכהן גדול באלמנה? שזרעו פסול, מציאות, הבנים שלו נהיים חללים, הבנות שלו נהיות חללות. הוא פוסל את אשתו מן הכהונה, אף כל, שזרעו פסול, פוסל. את אשתו מן הכהונה, וגם עמוני ומואבי, כי הרי הבנים שלהם פסולים. רבן שמעון בן גמליאל סובר, שזה צריך להיות כמו כהן גדול באלמנה, מה כהן גדול באלמנה? שכל זרעו שנולד ממנה פסול לכהונה, בין הזכרים ובין הנקבות, אף כל מי שכל זרעו פסול, ואפילו נקבות שבזרעו פסולות, לפוקי גר עמוני, זה בא להוציא גר עמוני או גר מואבי, די נקבות שיוולדו, הוו כשרות לבוא בקהל, די אמר, מר דרשנו דווקא עמוני, לא יבוא בקהל כשהוא מתגייר ולא המונית, דווקא מואבי ולא מואבית, אז אם כן, אשתו לא נפסלת מן הכהונה. אמר רב חיסדא, שים לב דבריו של רבן שמעון בן גמליאל. הוא בא לומר, כל שאתה נושא ביתו, כל שביתו מותרת, כמו גר המוני, שביתו היא המונית והיא מותרת, אתה נושא על מנתו. אז הוא לא פוסל את אשתו. אשתו לא נפסלת בביאתו. למה היה צריך רבן שמעון בן גמליאל להוסיף, וכל שהיא אתה נושא ביתו, אז אשתו נפסלת מהכהונה, היא אתה נושא אלמנתו. זה בא ללמד שהכל מודים, גם רבן שמעון גמליאל מסכים, במקרה של אלמנת אחד שהוא מוגדר עיסה, תערובת, יש עליו ספק, האם הוא חלל. מה הספק? אביו התחתן עם אישה. יכול להיות שהיא גרושה ויכול להיות שלא. אביו הוא כהן והוא התחתן עם אישה שיש ספק אם היא גרושה. מה הספק? בעלה נתן לה גט, אבל הוא לא נתן את זה ביד, אלא הוא הניח את זה לפניה. אחר כך התעורר ספק האם היא התגרשה על ידי הגט הזה. ספק האם הבעל שגירש שם את הגט קרוב אליו, על הארץ, או שהוא שם את זה קרוב אליה. אם זה היה קרוב אליו, היא לא מגורשת. רק אם זה היה קרוב לה, היא מגורשת. ככה ההלכה. אחר כך, אותו מגרש נפטר. עכשיו, יש ספק על הגרושה הזאת, אם היא בכלל גרושה או שהיא אלמנה. אם היא גרושה, היא אסורה לכהן. והכהן שהתחתן איתה, התחתן איתה באיסור, והבן הוא חלל. אבל אם היא לא הייתה גרושה, אז כעת היא אלמנה והיא מותרת לכהן. אז הבן שנולד מהכהן שהתחתן עם אותה אישה, אם היא באמת לא גרושה, אז נמצא שהיא אלמנה שהיא מותרת לכהן רגיל שהוא לא כהן גדול. ואם כן הבן הוא לא חלל, אז אם כן הבן הזה הוא עיסה, הוא ספק האם הוא חלל או לא. והיא יש עליה ספק נוסף. אם היא התחתנה עם חלל, אז היא התחללה. אבל אם הוא לא היה חלל, היא לא התחללה. שבמקרה הזה פסולה לכהונה. למה? כי מן מיקל בעניתנאי, מי הוא האתן הכי מיקל? זה רבן שמעון בן גמליאל שמכשיר אפילו אשת עמוני ומואבי. וכאמר, הוא בעצמו אומר, כל שאתה נושא ביתו, דיינו גר עמוני ומואבי שביתו מותרת, כי היא או עמונית או מואבית, אתה נושא אלמנתו, עמוני או המואבי לא פוסל אותה בביאתו. אבל הוא מוסיף, רבן שמעון בן גמליאל, כל שהיא אתה נושא ביתו, אם אתה הרב כהן לא יכול להתחתן עם הבת שלו, היא אתה נושא אלמנתו, אז גם היא בעצמה אסורה עליך. למיעוטי מאי, מה זה בא למעט? למיעוטי אלמנת עיסה, זה בא למעט אלמנה של אחד שהוא מוגדר ספק חלל, שהיא, הבת שלה, נשארת ספק חללה, כי הרי הבת של אותו ספק חלל היא בעצמה גם ספק חללה. והיא פסולה לכהונה, אז גם האלמנה פסולה לכהונה. אז אם כן נמצא שכל שלושת התנאים בברייתא הזאת, מסכימים שאלמנת עיסה היא נפסלת לכהונה. זאת אומרת, אלמנה של אחד שהיה עיסה, שהיה ספק, חלל, עכשיו כשהיא אלמנה היא אסורה לכהונה. למה? כי הרי אותו ספק חלל שהתחתן עם האלמנה, הבת שלו גם כן ספק חללה והיא גם כן אסורה בכהונה. טוב. אבל יש דעה שחולקת. זה בא להפוקי להוציא מדעה נתנאי מהתנאים שמכשירים אלמנת עיסה. דתנן, העיד רבי יהושע ורבי יהודה בן בתירה על אלמנה של אחד שהיה ספק חלל, אלמנת עיסה, שהיא קשרה לכהונה. מה הייתה? מה, למה הם מכשירים? מה הטעם? כיוון שהווה ספק ספקה. זה ספק שבא מכוח ספק. מה שהאישה ספק פסולה זה מכוח בעלה שהוא ספק פסול, כי יש ספק אם הוא חלל. והכלל הוא שבמקום של ספק ספקה הולכים לכולה. ככה מבארים את הגמרא על פי ההסבר של רש"י. במשנה למדנו את דעתו של רבי אליעזר. הוא אומר, דע לך כלל, אלה שהם פסולים בצורה ודאית, ודען כמו ממזר או נתין, ודען בוודען מותר, מותר להם להתחתן אחד עם השני. אבל אם מעורב כאן ספק, כמו למשל מקרה של שטוקי, הוא יודע מי היא אמו, אבל הוא לא יודע מי הוא אביו, ולכן אנחנו חוששים אולי הוא ממזר, אבל זה רק מספק. או הסופי, בכלל לא יודעים אפילו גם מי זה אמו, אז ודאי שיש לנו ספק אולי הוא ממזר, אבל זה הכל ספק. אז במקרה של ספק, אסור לו להתחתן בין עם ספק, כי יכול להיות שהוא בעצמו ממזר, והספק השני הוא לא ממזר, ואסור לו להתחתן עם ודאי. למה? כי הוודאי פסול, אבל הספק יכול להיות שהוא לא פסול. לכן סובר רבי אליעזר, שאדם שהוא ספק פסול, אסור לו להתחתן. לא עם ודאי פסול ולא עם ספק פסול. אמר רבי יהודה, אמר בשם רב, הלכה כרבי אליעזר. ככה הלכה. כך אומר רבי יהודה, שמעתי בשם רבי רב. אבל אחרי שרב נפטר, הלכתי ללמוד אצל שמואל. וכי אמרית כמי דה שמואל, כשאמרתי לפני שמואל שרב פסק כמו רבי אליעזר, אמר לי, הרי בברייתא הלל שונה 10 סוגי יוחסין עלו מבבל. כמו שאמרנו, את כל סוגי ה10 יוחסין. וכל האסורים לבוא בקהל שביניהם, כולם מותרים לבוא זה בזה. כך מבאר רש"י. ואתה אמרת בשם רב על חקר רבי אליעזר, שחלק מהפסולים אסורים לבוא זה בזה. כי הרי חלק מהפסולים זה גם אסופי ושטוקי. אתה אומר שהם אסורים? מביא מהתוספות הראש ששואל, מה צריך להגיע לברייתא של הלל? הרי המשנה אומרת את זה. המשנה אומרת, גרים, עבדים משוחררים, ממזרים, נתינים, שטוקים ואסופים, מותרים לבוא זה בזה. אלא שעל המשנה אפשר להקשות, את המשנה אפשר לדחות ולומר, טוב, זה מה שכתוב במשנה סתם, אבל אחר כך במשנה הבאה כתוב שיש על זה מחלוקת. זה מקרה של סתם ואחר כך מחלוקת, לא חייב להיות שההלכה כמו סתם משנה, אבל בברייתא כשהילל שונה את זה כהלכה, בלי ויכוח, איך יכול להיות שאתה בא ואומר את הדעה החולקת, לפסוק כמו הדעה החולקת, כמו דעתו של רבי אליעזר? מכל מקום, רואים שדעתו של רב כמו רבי אליעזר, שספק פסול, אסור לו להתחתן לא עם ספק ולא עם ודאי פסול, ולעומת זאת שמואל סובר הלכה כמו דעת חכמים, שהפסולים ודאי והפסולים מספק מותרים זה בזה. מביאה גמרא שלכאורה גם דבריו של רב סותרים, רמי דרב הדרב, גם דבריו של שמואל סותרים, ורמי דשמואל הדשמואל, דיתמר. בשביל להתחתן צריך לעשות שני שלבים. שלב אחד, קידושין. זה אנחנו עושים בדרך כלל על ידי טבעת קידושין. זה יכול להיות על ידי כסף, על ידי שווה כסף, שווה פרוטה. אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בפרוטה זו, בטבעת זו, כדת משה וישראל. עכשיו היא מקודשת, היא אשת איש. אבל היא עדיין נשארת בבית אביה. בשביל ש... היא תהיה מותרת לבעלה ותבוא לרשותו של בעלה, היא צריכה להיכנס לחופה, שזה הנישואין. הקידושין נקראים בלשון של חז"ל גם בלשון הירוסין. כאן מדובר על ארוסה שהיא הפכה להיות אשת איש, היא קיבלה קידושין, אבל היא עדיין לא נכנסה לחופה, אז היא עדיין אסורה לבעלה, ורואים שהיא עברה, היא התעברה, לא יודעים ממי. אם היא התעברה מבעלה, אז אמנם זה לא בסדר, כי עדיין לא נכנסה לחופה, אבל הבן הוא כשר. אבל אם היא התעברה ממישהו אחר, אז נמצא אם כן, שאותו אחד התחתן באיסור עם אשת איש שקיבלה קידושין, אז הבן הוא ממזר. כאן יש לנו ספק על הבן הזה, האם הוא כשר או שהוא ממזר. רב אמר, הוולד ממזר. ושמואל אמר, הוולד ספק ממזר, שטוקי. מה הפירוש שרב אומר, הוולד ממזר? הוא בא לומר שאף על פי שיש כאן ספק, אולי הוא נולד מהבעל, בכל זאת הוא מותר בממזרת, ודאית. רואים מכאן שדעתו של רב, שספק ממזר מותר בוודאי ממזר. וזה סותר את מה שהוא אמר קודם, הלכה כמו רבי אליעזר, שספק ממזר אסור בוודאי ממזר. ושמואל שהוא אומר, הוולד שטוקי, הוא בא לומר שהוולד אסור בממזרת, ולכאורה זה סותר את מה שהוא אמר קודם, שספק ממזר מותר בוודאי ממזרת. תרץ את הגמרא תירוץ ראשון, איפוך, צריך באמת להפוך את השיטות שלהם כאן לעניין הרוסה שהתעברה. וצריך לומר שרב אומר הוולד שטוקי, ולכן הוא ספק ממזר והוא אסור בממזרת, כמו שהוא סובר הלכה כרבי אליעזר, ושמואל אומר הוולד ממזר, דיינו שהוא מותר בממזרת, כמו שהוא פוסק הלכה כחכמים, שספק ממזר מותר בוודאי ממזר. ואם תשאל תרתי, למה לי? למה הם צריכים להתווכח באותו ויכוח בשתי מקומות? צריכה, כל מקום יש בו חידוש. די יתמר בה, אם הם מביאים את הוויכוח שלהם על המשנה, שמדובר כאן שהאישה לא הייתה מאורסת, אלא סתם אישה שפתאום נולד לה בן, שהיא לא נשואה. אם תאמר שבזה יש את הוויכוח עם הלכה כרבי אליעזר, הייתי אומר, בהקה אמר רב הלכה כרבי אליעזר, והוא יהיה אסור בממזרת, כי מה כבר יכול להיות? כנראה שהבן הזה לא פסול, כי הרי לא יש את איש. אז ממי שרק הבן הזה נולד, זה לא נחשב, מן הסתם הוא לא נולד מאבא, שאבא בעצמו היה ממזר, ואם כן הבן הוא פסול בפסול ממזר. כנראה שהוא נולד מזה אחד, שהיה איתה בלי קידושין, עם פנויה, ואם כן, אמנם הוא עושה דבר של איסור, אבל הבן הוא לא יהיה ממזר. משום דרוב כשרים אצלה. אז מכיוון שיש חשש, הרי רוב כשרים אצלה, רוב האנשים לא אסורים עליה, אז למה? כי הרי לא יש את איש. אז כנראה שהבן נולד מהרוב העולם שהם כשרים, אז אם כן הוא כנראה כאשר, אז איך תתיר לו להתחתן עם ממזרת? יותר הסברה אומרת שהוא כשר הבן הזה. אז לכאורה יהיה אסור להתחתן עם ממזרת. לכן בזה סובר רב על חקר רבי אליעזר שהוא באמת יהיה אסור בממזרת. אבל הטעם שם כשהיא הייתה אשת איש, היא קיבלה קידושין. ובמקרה כזה רוב העולם פסולים אצלה חוץ מבעלה. אז הסברה יותר נוטה לומר שהבן הזה נולד כנראה לא מהבעל, כי היא עדיין הייתה אסורה על הבעל, היא לא נכנסה לחופה, אלא זה ממישהו אחר, ואם כן זה מישהו אחר שהיה עם אשת איש, ואם כן הוולד הוא ממזר. אימא הייתי אומר ש... במקרה הזה הוא מודה לדבריו של שמואל, שהבן הזה כנראה בחזקת ממזר והוא יהיה מותר בממזרת. לכן מחדש רב שגם כאן חוששים אולי הוא לא ממזר ולכן הוא יהיה אסור בממזרת. והיא התמר בהך, אם הוויכוח היה לעניין ארוסה שהתעברה, היינו סבורים לומר, בהקה אמר רב, כאן אומר רב שהוולד אסור בממזרת, משום דאיקה למטלה בארוס. יותר מסתבר לתלות שהיא התעברה מן הארוס. יש כאן סברה חדשה. מכיוון שהיא התארסה לו, היא קיבלה ממנו קידושין, מסתבר שהוולד נולד ממנו. ואם הוולד נולד ממנו, יש כאן סיבה לומר שהוא כשר. ואם הוא כשר, הוא אסור בממזרת. אבל במקרה של פנויה שהיא התעברה, אין אדם מסוים לתלות בה שהיא התעברה ממנו. אם כן, אימא, אולי אני אומר שבחזקת שנבעלה מפסול, ורב מודה לשמואל שיהיה מותר על הוולד להתחתן עם ממזרת. הוא ספק ממזר, הוא יהיה מותר בממזרת. לכן צריכה, הוא צריכים להביא את הוויכוח בשני האופנים. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, לתרץ את הסתירה בין דברי רב לבין דברי שמואל, והיא בעת אימה, לעולם לא תהיפוך, אל תהפוך את השיטות שלהם לעניין מה שנאמר בארוסה שהתעברה. מה עם דבריו של רב שאומר שהוולד ממזר, דקאמר רב? לאו, זה לא בא לומר שהוא ודאי ממזר, שהוא יהיה מותר בממזרת, כי הרי מציאות היא שהוא ספק ממזר, ולפי דעת רב, ספק ממזר אסור בממזרת. אלא זה בא לומר, זה אסור גם בבת ישראל. שואלת הגמרא, ואם כן, איך תבאר את דבריו של שמואל שאמר שהוולד שטוקי? הרי גם הוא התכוון לומר לכאורה, דאסור בבת ישראל. אז במה הוויכוח בינו לבין רב? אי אח יאינו דרב. שניהם אומרים שהוולד הזה יהיה אסור בבת ישראל. אלא חייבים לבאר הסבר אחר. מה השתוקים? מה התכוון שמואל לומר שהוולד שתוקים? שמשתקין אותו מדין כהונה. שאם הארוס המקדש היה כהן, אנחנו לא מייחסים את הוולד שהוא כהן. אלא מחשבים אותו שהוא לא כהן. שואלת הגמרא, רק מחשבים אותו רק שהוא לא כהן? פשיטה שהוא לא כהן. הוא אפילו לא ישראל, הוא הרי ספק ממזר. אשתא מדין ישראל משתקינן לי. לא מייחסים אותו כמו ישראל כאשר הוא הרי אסור בבת ישראל, יש לו דין של שטוקי. מדין כהונה מבית, וכי צריך חידוש לומר שהוא לא נחשב כהן מיוחס? אלא מבארת הגמרא הסבר אחר. מהי אבל עד שטוקי? שמשתקין אותו ומוציאים אותו מנכסי אביו, שהוא לא יורש את נכסיו של אביו, כי הוא לא בחזקת בנו, אנחנו לא יודעים בוודאות שהוא נולד ממנו. שואלת הגמרא, גם זה פשיטה, מידעין הנבוע מנו, וכי אנחנו יודעים בוודאות שזה אביו? הרי יש כאן ספק מי הוא אביו. מתרצת הגמרא, החידוש הוא לא צריכה דתפס. מדובר פה שאותו שקידש את האישה מת, והבן שנולד בזמן שהייתה מאורסת, מהזמן שהייתה מאורסת, תפס מנכסי אותו בעל. והוא טוען, אולי הבעל ההוא היה אביו? הייתי סבור שנחשוש לדבריו ולא נוציא את זה ממנו, לכן שמואל מחדש שמשתקים אותו מנכסי אביו, שכן מוציאים את הירושה מידיו. זה הסבר אחד לדבריו של שמואל, שהוולד שתוקי, שמשתקים אותו מנכסי אביו, אפילו אם הוא תפס מהירושה, מוציאים את זה ממנו. והיא בהתאם ההסבר נוסף לבאר את דבריו של שמואל, מהי הוולד שתוקי שהוא אומר? הכוונה בדוקי. כמו שראינו במשנה, את דבריו של רבן גמליאל שאומר, שאישה נאמנת לומר מי הוא אביו של הבן שנולד ממנה. שבודקים את אמו, שואלים אותה ממי הבן הזה נולד, ואם היא אומרת להרוס כשר, שהיה כשר לה, לא נבעלתי, היא נאמנת, והוולד יהיה כשר לבוא בקהל. כל מה שהוא שטוקי זה רק אם אמו לא יודעת ודאי, או לא אומרת ודאי ממי הוא נולד, אבל אם היא יודעת ואומרת ודאי ממי הוא נולד, היא נאמנת. כך סובר שמואל. כמן, כמו מי, כמו רבן גמליאל במשנה, שככה הוא סובר, הרי אמר את זה כבר שמואל פעם אחת, חד הזימנה, שהלכה כמו רבן גמליאל. דתנן במסכת כתובות כתוב במשנה, אישה פנויה שהייתה מעוברת, ואמרו לה, מה טיבו של עובר זה? מה הוא? מה הייחוס שלו? ממי הוא נולד? אם היא אומרת, מאיש פלוני, וכהן הוא, רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת, רבי יהושע אומר אינה נאמנת, אבל ואמר רבי יהודה אמר בשם שמואל הלכה כרבן גמליאל שהיא נאמנת לומר ממי התעברה. אז אם כן כבר שמואל אמר את זה פעם אחת, למה הוא צריך לומר את זה פעמיים? צריכים את שתי הפעמים. דאם הטעם, אם היינו לומדים את זה רק לעניין המשנה שם, פנויה שהייתה מעוברת והיא נאמנת לומר שהבן שנולד הוא כהן מיוחס, הווה אמינא הייתי אומר הטעם שם בפנויה שהייתה מעוברת, רוב העולם כשרים אצלה, כי הרי היא לא אשת איש, היא פנויה. לכן מאמינים לה שהיא מעוברת מקשר. אבל כאן, הכה מאורסת שקיבלה קידושין, שרק בעלה מותר בה, אבל דרוב העולם פסולים אצלה. אימא, אולי אני אומר שהיא לא תהיה נאמנת לומר שהבן הזה נולד מבעלה, כי יש לומר שמרוב העולם היא מעוברת, צריכה, לכן שמואל צריך להשמיע שגם כאן היא נאמנת. ראינו במשנה את דבריו של רבי אליעזר. הוא אומר, אחד שהוא ספק ממזר, או ספק פסול אחר, אסור לו להתחתן עם ודאי פסולה, ממזרת, נתינה, ואפילו לא עם ספק פסולה. ורבי אליעזר מביא רשימה של שלושה שהם ספק פסולים. שטוקי, שהוא לא יודע מי הוא אביו, אז ודאי שהוא ספק פסול. אולי אביו היה פסול, שאולי אביו התחתן באיסור עם אמו, ופסל אותו, את הבן. מקרה שני, הסופי, אתה גם לא יודע מי היא אמו, אז בטח שהוא ספק פסול. הוא הביא שלישי ברשימה, שזה באמת דבר שאנחנו לא שמענו עד עכשיו, שיש כאן ספק פסול, קוטי. עכשיו, קוטי אנחנו יודעים כמה מקומות בשס, שאחרי שהורידו והוציאו לגלות את עשרת השבטים לפני חורבן בית המקדש הראשון, במקום שלהם שהיה שומם, הביאו את הקוטים, שהם היו גויים, מיומות העולם. בהתחלה הם לא היו יראי השם. הקדוש ברוך הוא הביא בהם את האריות שהיו הורגים בהם, ואז הם התגיירו, ויש ויכוח בין התנאים, האם הם התגיירו גיירות אמת, ואז הם גיירים, ודאי, או שהם לא התגיירו, אלא מפחד האריות, ואז הם גויים גמורים, ודאי. זאת אומרת, לפי כל אחת מהדעות, יש לנו ודאי, ודאות, מה ההגדרה של קוטים. ואם כן, השאלה הגדולה, למה רבי אליעזר מגדיר את הקוטים ספק פסולים? עכשיו, כאן יש דבר נוסף שצריך לברר, את דבריו בברייתא, תניא, וכן רבי אליעזר אומר, קוטי לא יישא קוטית. בהתחלה שואלת הגמרא, מה איתה, מה באמת הסיבה שקוטי אסור לו להתחתן עם קוטית? הרי ההגדרה של שניהם שווה. זה קוטי, זאת קוטית. מה שהוא, זה מה שהיא, למה שלא התחתנו? אז סבור לומר רבי יוסף, שעשו הוא כמו גר לאחר 10 דורות. הסבא רבא רבא שלו לפני 10 דורות התגייר. הוא כבר לא בטוח שבכלל זוכרים שהוא גר. דתניא ברייתא, גר עד 10 דורות הולכים כמו עיקר הדין, שגר לפי דעת חכמים מותר בממזרת. מכאן ואילך, מהדור העשירי והלאה, הוא מדרבנן אסור בממזרת. כי כבר לא זוכרים שהוא נכד של גרים. אנשים סבורים שהוא ישראל גמור, ואם רואים אותו מתחתן עם ממזרת, סבורים שהוא התחתן איתה באיסור. ויש אומרים, גם אחרי 10 דורות הוא מותר בממזרת, עד שישכחו שהוא פעם, שפעם הסבא שלו היה גוי, שישתקע השם עבודת כוכבים ממנו. אפשר לבאר שזו הסיבה של קוטי, שכבר שכחו שהם התגיירו, אסור להם להתחתן עם קוטית, אבל אמר לה אביי, בסדר, אבל גם הקוטית שכחו שהיא התגיירה אם כן. אז מי דמי וכי זה דומה לגר שעשו בממזרת, הטעם גר אחרי דור עשירי, הוא גר ישן, כבר לא זוכרים שסבא שלו התגייר. והממזרת, כולם יודעים שהיא ממזרת חדשה. המרי, יתאו לומר, אותו אחד לא יודעים שהוא גר, יסברו שהוא בר ישראל הוא, ורואים שהוא מתחתן עם ממזרת, יחשבו שהוא עובר על איסור דקנס עם ממזרת. אבל אך, הקוטי, למה שלא התחתן עם קוטית? למה? כי שכחו שהוא התגייר, אז שכחו גם שהיא התגיירה. אידי ואידי, כעד עד עינינו, שניהם אותו דבר. למה שיהיה אסור לקוטית להתחתן עם קוטית? אלא, כי את הרב דימי, כשהוא בא מארץ ישראל, הוא אמר הסבר. רבי אליעזר, שהוא אוסר לקוטי להתחתן עם קוטית, הוא סובר שילוב של שתי דעות. התחלה גמרא סבורה לומר שהוא סבר לה כרבי ישמעאל, שאומר שקוטים הם גויים. ורבי ישמעאל הוא סובר לה כמו רבי עקיבא, שגוי שבא על בת ישראל, אבל עד ממזר. והגמרא מפרשת, רבי אליעזר, שאומר קוטי לא התחתן עם קוטי, סבר לה כרבי ישמעאל, דאמר קוטים הם גויים, כי כל מה שהם התגיירו זה רק מפחד האריות, גרי אריות הם, והם נחשבים גויים. אותו רבי ישמעאל, שסובר שהם גויים, סבר לה כרבי עקיבא דאמר, שגוי שבא על בת ישראל, אבל עד ממזר, עובד כוכבים, אוהבת כנעני, הבעל, בת ישראל, אבל עד ממזר. והרי הקוטים, שהם גויים, לפי דעתו, התחתנו עם בנות ישראל. אם כן, זה נחשב גוי שבעל בת ישראל, לפי דעתו, אבל עד ממזר. ולכן, קוטי לא התחתן עם קוטית. כי כל אחד מהם ספק, אולי הוא ממזר, אולי אביו היה קוטי ואימו בת ישראל והוא ממזר, או אולי גם אביו וגם אמו קוטים שהם גויים גמורים, והוא גם כן גוי. לכן אסור להם להתחתן אחד עם השני. ממזר אסור להתחתן עם גויה. גוי אסור להתחתן עם ממזרת. זאת אומרת, הממזרת אסור להתחתן עם גוי. והגמרא מתקנת את זה, שזה לא שרבי ישמעאל סובר כמו רבי עקיבא. הוא מי סבר לרבי ישמעאל כרבי עקיבא? אתה אומר שרבי אליעזר סובר כמו רבי ישמעאל, ורבי ישמעאל סובר כמו רבי עקיבא. זה לא שרבי ישמעאל סובר כמו רבי עקיבא. ואמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, מניין אנחנו יודעים לעובד כוכבים, גוי, או עבד כנעני, שבאו על הכהנת, או על הלוויה, או על בת ישראל, שפסלוה מלהינשא לכהן. שנאמר, כתוב, ובת כהן שהיא כהנת, יכולה לאכול תרומה, כל זמן שהיא עדיין פנויה. אם היא התחתנה עם ישראל, אז היא עכשיו אשת ישראל, אומרת התורה, שהיא כבר לא יכולה לאכול בתרומה. אבל כי תהיה אלמנה, או גרושה. אז אם יש לה בנים מהישראל, אז היא נשארת עדיין אסורה בתרומה. אבל אם וזרע אין לה, אם אין לה בנים מבעלה ישראל, ושבה אל בית אביה כנעוריה, והיא חוזרת לאכול תרומה מלחם אביה תאכל. זאת אומרת, כאן מדברים על אישה בת כהן, שעדיין מותרת בתרומה, היא לא נפסלה מן הכהונה. וכתוב כאן, כי תהיה אלמנה וגרושה. זאת אומרת, שהתחתנה עם מישהו שיש לו אלמנות או גירושין, דיינו ישראל. אז היא התחתנה עם ישראל, היא לא נפסלת מן הכהונה. אבל אם היא התחתנה עם גוי, יצא עובד כוכבים או עבד כנעני, שלא שייך שם שהוא יקדש אותה, ולכן לא שייך שיהיה איתי אלמנה או גרושה, שאין לו אלמנות וגירושין. במקרה כזה, אם הם באו על בת כהן, פסלו אותה, היא לא חוזרת יותר לאכול בתרומה. זה כל מה שיש לך להגיד, שהיא נפסלה מן הכהונה, והיא סל כדתך, אם יעלה בדעתך, שרבי ישמעאל סבר לה כרבי עקיבא, אז אם ככה, הרי לפי רבי עקיבא, עובד כוכבים על בת ישראל, אבל עד ממזר, אז אשתה כעת, אם ממזר אבי, כל שכן שהגוי פוסל את הבת כהן מן הכהונה, נפסל מביאתו מבעיה, וכי צריך לומר את זה? לא צריך שזה דרשה בכלל. זה שצריך דרשה מיוחדת, משמש רבי ישמעאל, לא סובר כמו רבי עקיבא, שגוי שבא על בת ישראל אבל עד ממזר. אלא הוא לא ממזר, ולכן צריכים דרשה מיוחדת שהוא פוסל אותה אבל מהכהונה. ואם ככה רואים מכאן שרבי ישמעאל לא סובר כמו רבי עקיבא, אלא באמת צריך לומר ככה. זה לא שרבי אליעזר סובר כמו רבי ישמעאל ורבי ישמעאל סובר כמו רבי עקיבא, אלא רבי אליעזר סובר גם כמו רבי ישמעאל מצד אחד וגם כמו רבי עקיבא מצד שני. והתוצאה היא אותה תוצאה. אלא רבי אליעזר סבר לה כרבי ישמעאל דאמר שהקוטים הם גויים. כל מה שהם גרים זה רק גרי עריות. וסבר לה מצד שני גם כמו רבי עקיבא דאמר גוי שבא על בת ישראל אבל עד ממזר. עובד כוכבים או עבד כנעני הבא על בת ישראל עבדת ממזר. ולכן קוטי לא יישא קוטית, כי יכול להיות שיש כאן ממזר שמתחתן עם גויה, או שיכול להיות שיש כאן ממזרת שמתחתנת עם גוי. שואלת הגמרא, ומי סבר לה רבי אליעזר כרבי עקיבא? וכי רבי אליעזר סובר כמו דעתו של רבי עקיבא, שגוי שבא על בת ישראל עבדת ממזר? ואמר רבי אליעזר, תחילת מסכת יבמות, כתוב שאישה שבעלה מת בלי בנים לא יכולה להתחתן כמו אלמנה רגילה עם מישהו אחר, אלא היא צריכה להתחתן עם אח של בעלה על ידי ייבום. אבל אם היא קרובה של אח של בעלה, למשל שהיא ביתו, אז ודאי שאין כאן ייבום, והיא מותרת. עכשיו, אם היא לא הייתה היחידה, הייתה צרה, הם היו שתיהן נשואות לאותו בעל שמת בלי בנים, אז לפי דעת בית הלל, זה סתם משנה תחילת מסכת יבמות, לא רק שהיא פטורה מהייבום והחליצה, אלא היא פותרת גם את צרתה, גם את האישה הנוספת מן הייבום והחליצה, וגם השנייה מותרת לנסה למישהו אחר כמו אלמנה רגילה. אבל דעת בית שמאי, הם סוברים, לא רק שהיא לא פטורה מייבום וחליצה, אלא היא יכולה להתחתן עכשיו עם אותו יבם. אז מה אם האישה הנוספת היא קרובת של היבם הזה? אבל היא לא קרובה שלו. ולכן יש מצוות ייבום. זה הוויכוח. אומר רבי אליעזר, אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל בוויכוח הזה לעניין צרות של ערווה אם הן מתייבמות, הם שניהם מודים שאין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ערווה, כזה סוג שהעונש עליו הוא קראת. אבל כאן, במקרה שלנו, אותה צרה של הערווה, גם אם תאמר כמו בית שמאי שהיא צריכה חליצה בשביל להתחתן עם מישהו אחר, אם היא לא קיבלה חליצה והתחתנה עם מישהו אחר, היא עברה לאיסור לא תעשה. לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, אלא יבמה יבוא אליה ולקחה לא לאישה. אז היא עברה לא תעשה. אבל, אומר רבי אליעזר, בית שמאי מודים שהוולד שיוולד מיבמה לשוק, מה שנקרא, לא יהיה ממזר. אלא מתי הוולד ממזר? רק במקרה שהתחתנו באיסור שחייבים עליו קראת מיטה בידי שמיים. אבל גוי שמתחתן עם בת ישראל זה רק איסור שלא תעשה. אז אם כן, לא ייתכן שרבי אליעזר סובר שגוי שבא על בת ישראל הוולד ממזר. נמצא אם כן שרבי אליעזר חולק על רבי עקיבא שאמר שגוי שבא על בת ישראל הוולד ממזר. כי הרי לפי דעתו, רק אם הוא יתחתן עם אחת שחייבים עליה קראת, הוולד יהיה ממזר. ואם כן, אי אפשר לומר שלפי רבי אליעזר, הקוטים הם ספק ממזרים, כי יש מהם שהתחתנו עם בנות ישראל והולידו מהם ואז הוולד ממזר. אלא לכן מביאה הגמרא הסבר אחר בדעת רבי אליעזר. כי עתה רבין, כשרבין בא מארץ ישראל, הוא אמר, בשם מי? יש שלוש דעות בשם מי. דעה ראשונה, הוא אמר את זה בשם רבי חייא בר אבא, שמע בשם רבי יוחנן. דעה שנייה, ואמרי לה, שהוא אמר את זה בשם רבי אבא בר זבדא, שמע בשם רבי חנינה. דעה שלישית, ואמרי לה, שהוא אמר את זה בשם רבי יעקב בר אידי, שמע בשם רבי שוע בן לוי. שלוש מחלוקות בדבר. יש שלוש דעות חולקות בעניין הקוטים והכהנים שמוזכרים אצל הקוטים. כתוב שם בפסוק, ויעשו להם הקוטים שהגיעו לארץ ישראל אחרי שהגלו משם את עשרת השבטים, מקצותם, ממקצתם, כהני במות. כהנים שהיו עובדים בבמות שהקוטים עשו להם. אז יש כאן קוטים וכהנים, ויש ויכוח בדיוק מה היה העניין שלהם. דעה ראשונה, רבי ישמעאל סובר, קוטים הם גויים, גרי עריות הן. והכהנים שהתערבבו בהם, שנטמעו בהם, כהנים פסולים היו, שנאמר, ויעשו להם הקוטים מקצותם, ממקצתם כהני במות, ואמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, שמקצותם דורשים מלשון קוצים, מן הקוצים שבעם, מן הפסולים שבעם. ומשום מה אחי, משום זה שהקוטים לא באמת התגיירו, הם גויים, ולכן פסלינו, פסלו אותם מלבוא בקהל ישראל. דעה שנייה, רבי עקיבא סובר, קוטים גרי אמת הן, גרים גמורים, גרי צדק. וכהנים שנטמעו בהם, שהתערבבו בהם, כהנים כשרים היו. ומה שנאמר, ויעש להם, ויעשו להם הקוטים, מקצותם כהני במות, אמר על זה רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, לפי סברת רבי עקיבא, שמן המקצותם, הכוונה מלשון קצינים, מן הבכירים שבהם, עשו כהני במות. ולמפני מה אסרום חכמים לבוא בקהל ישראל, הרי הם גרי אמת, אם כן נמצא שבניהם ובני הכהנים שהתערבבו בהם ישראלים, והם אמורים להיות כשרים לבוא בקהל ישראל, יש סיבה אחרת. מפני שאותם קוטים מצד אחד היו מייבמים באמת את הארוסות, זאת אומרת, אחד שקידש אישה ומת בלי בנים, אשתו הייתה מתחתנת עם אחיו, כמו מצוות ייבום, כמו שבאמת צריך. והסיבה של הפסול שלהם היא שהם היו פותרים את הנשואות. זאת אומרת, אישה שהייתה נשואה, לא רק קיבלה קידושין, אלא גם נכנסה לחופה, אם בעלה מת בלי בנים, לפי דעת הקוטים, היא פטורה מן הייבום, היא לא צריכה להתחתן עם אח של בעלה בייבום, וגם אח של בעלה לא צריך לתת לה חליצה כדי לתת לה לנסה עם מישהו אחר. היו מתירים לה לנסה עם מישהו אחר. מה היא דרשי? איך הם דרשו את העיוות הגדול שהיה להם? הם סברו מה שכתוב הפסוק על אדם שמת בלי בנים, לא תהיה אשתו, אשת המת החוצה לאיש זר, שהיא לא תתחתן עם מישהו אחר, אלא עם אח של בעלה, הם דרשו אשת המת החוצה, אח דעתווה חוצה, זו שהייתה יושבת בחוץ, שעדיין לא הייתה נשואה, לא נכנסה עדיין לחופה, היא לא תהיה לאיש זר אם בעלה מת בלי בנים. אבל האח דלא יתווה חוצה, זאת שלא אשת המת החוצה, היא הייתה אשת המת פנימה, זאת אומרת היא הייתה נשואה לו, אם בעלה מת בלי בנים תהיה לאיש זר. ואם כן נשאלת השאלה, בסדר, אז נאמר שהם עברו על האיסור הזה. ואחת שהייתה צריכה להתייבם, התחתנה עם מישהו אחר. עברה על איסור שלא תעשה. אז למה אם כן הקוטים פסולים? התשובה היא שרבי עקיבא, שהוא סובר שפסלו אותה מהטעם הזה, הוא הולך לשיטתו לטעמי דאמר, שאפילו על איסור לא תעשה. אם אדם עבר על האיסור הזה, התורה אומרת, אל תתחתן עם אישה שבעלה מת בלי בנים. היא צריכה להתחתן עם אח של בעלה, או שהוא ייתן לה חליצה, ואז רק אז תוכל להתחתן איתה. ובאדם שהלך ועבר על האיסור הזה, עבר על לא תעשה. לפי דעתו של רבי עקיבא, אדם שמתחתן עם אישה באיסור לא תעשה, הבן ממזר. יש ממזר גם מחייבי להבין. לכן פסלו חכמים את הקוטים, כיוון שיש בהם ממזרים מאותם היבמות, שלא התייבמו ולא קיבלו חליצה, אלא התחתנו עם מישהו אחר ונולדו בנים, והבנים האלה ממזרים. ויש אומרים, וזה הדעה של רבי אליעזר, ולפי פירוש אחד בריטווה, זה באמת הסברה של רבי אליעזר שאוסר לקוטי להתחתן עם קוטית. הוא סובר שהסיבה שפסלו את הקוטים לפי שאין בקיאים בגיטין וקידושין כמו שצריך. וכמו שהגמרא נכנסת ומרחיבה שהם לא היו בקיאים בעוד דקדוקי מצוות. ולכן סובר רבי אליעזר שקוטי לא התחתן עם קוטית כי חוששים שמה אחד מהם כן היה בקי והוא יודע שאבותיו התחתנו כדין. ואם הוא התחתן עכשיו עם אישה יכול להיות שזאת אבותיה לא היו בקיים ואולי היא נולדה מאיסור אשת איש. ואם כן אולי היא ממזרת, אולי היא נולדה מסבא שהיה ממזר. לכן אי אפשר שקוטי יתחתן עם קוטית, כי ביניהם יש כאלה שלא בקיאים בגיטין וקידושין, כבר כמה דורות. מן יש אומרים, מי הם אותם יש אומרים, אמר רבי עידי בר אבין, זה דעתו של רבי אליעזר, היא דתניא. התורה אומרת שבפסח אסור לאכול חמץ. דבר נוסף אומרת התורה שבליל הסדר, בערב, תאכלו מצות, חייבים לאכול כזית מצה. הכזית מצה של ליל הסדר, חוץ מזה שאסור שהיא תהיה חמץ, היא חייבת להאפות לשם מצת מצווה. אבל מצת קוטי, יש ויכוח האם היא מותרת לאכול אותה בפסח. לפי דעת חכמים, מותרת. אין בה חשש חמץ, וגם היא בחזקת שאפו אותה לשם מצת מצווה, ולכן אדם יוצא בידי חובתו בלילה הראשון של פסח. כי לפי דעת התנא הראשון, הקוטים בקיאים בדקדוקי מצוות. רבי אליעזר אוסר לאכול כל ימי הפסח את המצה הזאת, לפי שהם בקיאים בדקדוקי מצוות ולא בדקדוקי מצות. אפשר לנקד את זה גם ככה. ואם כן, חוששים שאולי זה חמץ. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא רק בדינים המפורשים בתורה, כמו מצה, אפשר לסמוך על הקוטים, אלא כל מצווה שידוע שיחזיקו בה הקוטים לשמור עליה, אפילו מצוות הרבנן שלא מפורשים בתורה, אפשר לסמוך עליהם. שהרבה מדקדקים בה יותר מישראל. אבל על כל פנים, לפי דעתו של רבי אליעזר, הקוטים אינם בקיאים בדקדוקי מצוות, ולהכי, מי אין בקיאים? מה שייך כאן לעניין ייחוסים שהם לא בקיאים, שלכן פסלו אותם, לפי שאין בקיאים בתורת קידושין וגירושין, כמו שאמרנו, חוששים שמה, התחתנו עם אישה שלא התגרשה כדין, או אישה שהתקדשה לאחד וחשבו שהקידושין לא תפסו, והלכה והתחתנה עם מישהו אחר, אבל באמת יש את איש, והבנים יהיו ממזרים. אז אם כן, יש לנו הסבר למה לפי דעתו של רבי אליעזר, קוטי אסור להתחתן עם קוטית, כי הם לא היו בקיאים בדקדוקי מצוות, ויש כאן חשש של ממזרים שנולדו מאשת איש, מאחד שהתחתן עם אשת איש. טעם שני, למה לפי רבי אליעזר, קוטי אסור בקוטית? אמר רב נחמן, אמר בשם רבא בר אבוה, מעשה שהיה כך היה, שהיה אח שהתחתן עם אחותו, ונולד בן, והבן הזה הוא ממזר מאחותו. וכן, היה מקרה נוסף, של אדם שהתחתן עם אשת אחיו, באיסור, והבן שנולד הוא ממזר מאשת אח, ונתערבו בהן ממזרים, ולכן קוטי אסור לו להתחתן עם קוטית, כי חוששים שהיא באה מאותו ממזר והיא בחזקת ממזרת. עכשיו, למה צריכים להביא את שתי הדוגמאות? הגמרא בתחילה הייתה סבורה שיש חידוש בכל אחד מהם. מה יקרה משמלן? היו יכולים לומר שממזר התערבב ביניהם. למה צריך לומר ממזר מאחותו ומאשת אח? אתה רוצה להשמיע שיש ממזר לא רק מאיסור שאדם שעובר עליו חייב מיטה על ידי בית דין, אלא גם יש ממזר, אם אדם עבר על איסור שחייבים עליו מיטה בידי שמיים של קראת, יש ממזר מחייבי קריטות, ולכן הוא מדבר על אחותו ועל אשת אח, שלא חייבים עליהם מיטת בית דין, אלא חייבים עליהם מיטה בידי שמיים של קראת. אם כן, למה צריך להביא שתי דוגמאות? ניתנה אחד, תאמר אחד מהם, ממזר מאחותו, למה צריך לומר מאשת אח? עונה הגמרא, נכון, אין פה חידוש מיוחד, אני רק מספר לך מעשה שהיה, כך היה, שהיו באמת ממזר גם מאחותו וגם מאשת אח. טעם שלישי, למה רבי אליעזר אוסר לקוטי להתחתן עם קוטית? רב אמר, עבד כנעני ושפחה כנענית נתערבבו בהם. היה עבד שהתחתן עם קוטית, וקוטי שהתחתן עם שפחה, והתערבו בין הקוטים. ועכשיו יש כאן כאלה, שהם נכדים משפחה כנענית. וההלכה היא, שפחה כנענית, הבנים והבנות שלה, עבדים ושפחות, כנעניים. ולכן אתה לא יכול, יכול להיות שהקוטי הוא גר כשר, הוא לא יכול להתחתן עם עבד כנעני או שפחה כנענית. שואלת הגמרא, איסור משום מים, מה הסיבה שאוסרים אותם לפי רבה? לא בגלל העבד הכנעני, כי דעתו של רבה, שעבד כנעני הבא על בת ישראל, אבל עד כשר. אלא משום מה האיסור? משום השפחה. כי כמובן, שפחה כנענית, הבנים והבנות שלה הופכים להיות עבדים ושפחות, כנעניים. אז משום זה, קוטי אסור בקוטית. כי חוששים שהקוטית הזאת היא שפחה כנענית, אם כן ניתנה אחד. למה רבה צריך בכלל לדבר על העבד שהתערבב ביניהם? מספיק שיאמר שפחה כנענית התערבבה בהם. הגמרא גם כאן, מעשה שהיה, כך היה, ועד כאן דף ע"ה.